אנחנו לוקחים כוח לצמוח, כוח לשמוח, כוח לפרוח. בשביל לצמוח צריך כוח, כי צמיחה היא שינוי. החוק הראשון של ניוטון הוא חוק, נכון? לעולם יש נטייה, אם לא מפריעים להם, להישאר במקומם. זה הכי נוח. אז איך מתגברים על הנוח ולוקחים כוח לצמוח? במיוחד שלפעמים הצמיחה היא איטית. ככה זה. הצמיחה של דברים היא לא תמיד בקצב שאנחנו רוצים שהיא תתרחש. בתהליכים פוליטיים, חברתיים, אישיים. נו, מתי כבר הילד הזה יהיה גדול כבר? נו, מתי הוא יפסיק עם השלביות של, 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 של הילדות שלו? אתה מסתכל על הרשימה של המועמדים לראש הממשלה, מחפש שם את, את דוד מלך ישראל, או מישהו דומה לו, ואתה לא מוצא, נו, נו כבר, מתי? מתי כבר החזון של הנביאים? מתי הוא יתגשם? צמיחה זה תהליך הדרגי. יש לו את הקצב שלו. ואתה לא יכול לבוא ולעשות זבנג וגמרנו. אין קיצורי דרך בצמיחה. אז צריך כוח לצמוח. ואיפה לוקחים את הכוח הזה? כמובן, מט"ו בשבט. מסכת ראש השנה, התחלה, פרק א', משנה א', אומרת כך: ארבע ראשי שנים הם, באחד בניסן ראש השנה למלכים ולרגלים, באחד באלול ראש השנה למאסר בהמה, דגים קצת, באחד בתשרי ראש השנה לשנים ולשמיטין וליובלות, לנטייה ולירקות, באחד בשבט ראש השנה לאילן, כדברי בית שמאי, בית אל אומרים בחמישה עשר בו. אנחנו מתרכז לענייננו בשני ראשי השנה של הירקות ושל הפירות. המועדים שונים, של הירקות זה באחד בתשרי, ושל הפירות, פירות האילן, זה באלף בשבט או בחמישה עשר בו. הבדל אחד. זה השני, שלא מצוין כאן במשנה, אבל מבואר אחר כך בגמרא. גם איך בודקים, כלומר, איזה פעולה, לפי מה מחשיבים את, את המועד הזה. למשל, ירקות, זה הולך אחרי הלקיטה. אם יש לי בגינה ארוגה, ובארוגה זה כמה שיחים של המלפפון, ובכפתת באלול ליקטתי כמה מלפפונים, והכנות לערב החג, כן, אז לא הסרתי אותם, ובצום גדליה וג' בית ישרי ליקטתי עוד כמה מלפפונים, איני יכול לעשר את כל המלפפונים ביחד. כל קבוצה של מלפפונים שייכים ל... שנה אחרת, זה מודל אחר, שנת יצור אחרת, ואינך יכול לעשר את שני השנתונים ביחד, כל אחד יש לו את את היחס משלו, כי ראש השנה, כי א' בתשרי ראש השנה לירקות, וראש השנה זה אומר לתרומות ומעשרות, כל מה שנלקט לפני א' בתשרי שייך לקבוצה אחרת, אחת, לקטגוריה אחת, מה שנקרא אחרי א' בתשרי, שייך לקבוצה אחרת. אצל הפירות, זה א', זה במועד אחר, בשבט, וגם לא הולכים אחרי הקטיף, מתי כתפתי את הלימון או את התפוח, אלא הולכים אחר חנתה, מתי הפרי חנת. מה זה חנתה? חנתה זה התחלת התהוות הפרי. מקביל בעולם החי להתחלת ההיריון. התחלת התהוות הפרי זה דבר שמתרחש איפשהו בעולם המיקרוסקופי של בתוך התהליכים הבוטניים של הצמח. בעין לא רואים כלום. איך אני יודע מתי הכנתה? בדקו, מצאו, גילו, היום יש טבלאות, הרבנות מפרסמת ויודעים. ונפקמינה להפקת אומות ומעשרות, אינך יכול לעשר מפירות שחנתו לפני ט"ו בשבט של שנה מסוימת, יחד עם פירות שחנתו אחרי ט"ו בשבט של שנה מסוימת. המועד הקריטי הוא ט"ו בשבט, והתעולה הקריטית היא לא לכיתה, אלא חנתה. וההבדל הוא ברור, את המלפפון, מה אני עושה? אני מחזיק אותו ביד, אני מרגיש אותו, אני יכול לנגוס בו, הוא ישנו, הוא ממשות. חנתה זה דבר סמוי מן העין, שהברכה שרויה בו. קליק, מתחיל להיווצר משהו. מתחילים להיווצר חיים חדשים. שההשלמה שלהם תהיה עוד כמה חודשים. את התפוח הזה ואת הלימון הזה אני אחזיק ביד עוד כמה חודשים. אבל הזמן הקריטי הוא עכשיו. למה? כי עכשיו התחיל תהליך. ט"ו בשבט, הפירות, פירות האילן, וההלכה הזאת שקשורה לט"ו בשבט, מלמדת אותנו ומחנכת אותנו לקחת שמחה ולקחת כוח לא רק מהפרי, אלא גם מההכנתה. לא רק מהתוצאה, אלא גם מהתהליך. דרושה פה אכן, דרושים כמה דברים. דרושה ענווה, קודם כל. לדעת שישנם דברים שמתרחשים, ואני בכבודי ובעצמי לא רואה אותם. אבל הם, לא בגלל שאני לא רואה, הם לא קיימים, הם קיימים. ודרושה אמונה. אמר מי שאמר, אם ישנו צדק, יופיע מיד. ואם הוא לא מופיע מיד, אז אין לו ערך. ישנו צדק שמופיע אחרי זמן. ישנם תהליכים שהם ארוכים, והם לוקחים זמן. למה תהליכים ארוכים? למה צמיחה לוקחת זמן? למה לא צ'יק צ'ק? מכיוון שצמיחה היא תהליך טבעי. זה לא תהליך מלאכותי. דברים מלאכותיים, ימין ושמאל תפרוצי, טרח, עושים מהפכה צבאית, שמים שם על הכס את מי שרוצים. אבל בתהליכים של הבשלה, של צמיחה, צמיחה, תהליכים טבעיים, וגם בחברה, במדינה, ישנם תהליכים של הבשלה, תהליכים טבעיים של השתרשות הדעות ושל חינוך. אנחנו בעצם מדברים על חינוך. וחינוך זה דבר שיש לך מה לעשות בו. אתה יכול לפעול עם אל, באמונה ובענווה. המשל הטוב ביותר, באמת במקורו הוא החזון איש, נכון? הוא ניתן כמשל לחינוך. הוא אומר, למה דומה עבודת המחנך? האם היא דומה לעבודת הגנן או לעבודת הנגר? שניהם עובדים עם עצים. מה עושה הנגר? לוקח כמה חתיכות עץ, מנסר, קודח, מדביק, דופק מסמרים, משייף, צובע, והנה שולחן. בעבודה מאומצת, מרוכזת, תוך כמה שעות, הוא הופך הרמה של עצים לשולחן יפה. מה עושה הגנן? משקה, משקיע. טוב, שניהם משקיעים, אבל הוא משקה, הוא מדשן, הוא מספק אוויר, מים, שמש. והוא צריך יותר סבלנות. ואמונה זה סדר הזרעים, כי מאמין בחיי העולמים וזורע. ועץ לא צומח ביום אחד. צמיחה של עץ, מרגע שאני נוטע את העץ, ועד שאנו מבינים פירות, זה לוקח זמן. מה ההבדל בין עבודת הנגר לעבודת הגנן? שניהם עובדים עם עצים. תשובה, הנגר עובד עם עץ מת, הגנן עובד עם עץ חי. חיים, צמיחה זה תהליך חיוני, זה תהליך שקשור לחיים. ולשינויים בחיים, לצמיחה, יש קצב משלה. מה שאתה הגנן, מה שאתה המחנך, יכול לעשות, זה לפעול עם אל במובן הזה של להקשיב למציאות, להתבונן בה, לנסות להבין את רצון השם, את התהליכים הטבעיים, ולהבין בענווה מה אתה יכול לעשות, מה אתה לא יכול לעשות, ולעשות את הכי טוב שאתה יכול לעשות בתחום שבאמת מותר לך לעשות. במקרה של הגנן, לספק לאותו צמח את כל התנאים הסביבתיים שהוא זקוק להם. אתה המחנך לספק לילד את כל מה שהוא צריך, פיזית, נפשית, רגשית, סביבתית, חברתית, כל מה שהוא צריך בשביל לגדול ולהיות לאיש. אתה המחנך של עצמך לספק לעצמך את כל התנאים שאתה זקוק להם בשביל לתת לכוח לצמוח, לבוא ידי ביטוי. כי העבודה של הנגר היא אלימה, המסור והמקדח. העבודה של הגנן היא עדינה. התהליך של החינוך הוא תהליך שהוא בא עם אמונה. זה לא הולך בכוח. חינוך לא הולך בכוח. לא חינוך של עצמך, באלימות זה לא הולך. בכוח זה לא הולך. של עצמך ושל אחרים ושל חברה. זבנג וגמרנו, זה פשוט לא עובד. זה לא עובד. תהליך של הריון. בתהליך של הריון יש זמן. אי אפשר להגיד, נו, מתי כבר? אנחנו יודעים שאני אשביר ולא הוליד, אמר השם. אם ישנו הריון, תהיה לידה. מתי? הקדוש ברוך הוא יודע איתיו ורגעיו, נכון? בחצות, כחצות, רשי. הקדוש ברוך הוא יודע איתיו ורגעיו, והלידה תבוא. אנחנו בטוחים שהיא תבוא. וכל מה שאנחנו הולכים לעשות, זה לתת את כל מה שצריך, כדי שהכל יהיה מוצלח. אבל הכוח לצמוח נמצא שם. אני לא צריך לעשות משהו לחומר הגלם. אני צריך לאפשר לכוחות שיש בו לבוא לידי ביטוי. אני לא נגר כאן, אני גנן. הכוח לצמוח נמצא שם. הוא שם, הוא שם בצמח, הוא שם באדם, הוא שם בחברה, הוא שם בעם. הוא שם, והוא מתקדם, הוא נותן את פירותיו. ברגע שיש חנתה, כבר מתחיל בתוככי הצמח תהליך של הריון, שאחרי כמה זמן רואים ניצנים ונראו בארץ, ופרחים, ופירות, וזה יופיע. ובט"ו בשבט נהגו, המקובלים לימדו אותנו, תתפלל על האתרוג שלך. האתרוג שלך, שתיטול בסוכות הבא, חונת עכשיו. עכשיו זה 40 יום קודם יצירת הבלד של האתרוג שלך. אז לכבד את התהליך וללמוד לסמוך על התהליך ולסמוך על התהליך. יש לנו נטייה כאנשים יוזמתיים, כאנשים טכנולוגיים, כנגרים, שגם זה יש איזה מקום בכל מצדדים בחיים, לעשות ולפעול בצורה, איך קוראים לזה? בצורה מכוונת מטרה. כמו שנאמר, לא רוצה תירוצים, רוצה תוצאות. אני תכלס רוצה את התוצאה. יש מקומות שזה נכון, יש מקומות שזה לא מתאים. וצריך לדעת להבחין בין מצבי החיים השונים. הרב אומר באורות התשובה, פרק ו', פסקה ז', כך. מתחילת הבריאה ראוי היה טעם העץ להיות גם הוא כטעם פריו. כלומר, מה זה עץ? מה זה פרי? אני שותל עץ, בשביל מה? בשביל הפרי. אבל כדי שיהיה פרי, צריך שיהיה עץ. עץ זה לא דבר טעים, אבל עץ זה התהליך. התהליך שמחזיק, שמביא, שמוליד, שמגדל את הפרי. וצריך ללמוד לכבד את העץ. בביטוי שבת אנחנו הולכים, שותלים ונוטעים עצים. מתחילת הבריאה ראוי היה טעם העץ להיות גם הוא כטעם פריו, כי איש אמונה, אדם שיודע את הסוד של ט"ו בשבט, אוהב גם את העץ, לא רק את הפרי. אם התהליך הזה הוא התחלת דגאולה, ואני אוהב את הגאולה, אז אני מוכן להיות גם בדור של התחלת דגאולה. גם אם זה לא מריח הכי טוב. גם אם לשבת בצל גללי חמורו של משיח, זה לא ה... איך קוראים לזה? זה לא הפרגולה הכי נעימה בעולם. גללי חמורו של המשיח. זה לא מריח הכי טוב שבעולם. אבל אני מוכן להיות שם, כן, כמו שאמר רבי יוסף, כן? מי ייתן לי לשבת שם, אם אני יודע ואם אני זוכר שהצל הזה והגללים האלה, וכל היסורים האלה של התחלת הגאולה, זה של חמור, זה לא סתם חמור, זה חמור של המשיח. וירכב את אשתו ואת בניו על החמור, אומר רש"י, זה על החמור. מה זה החמור? מה זה הידיעה? איפה ראינו אותך? איפה דובר על החמור הזה קודם? אומר רש"י, זה החמור של אברהם אבינו, שהוא הלך איתו לעקדה, והחבוש את חמורו. זה החמור שעתיד ירכב עליו מלך המשיח. תוחלת חיים ארוכה יש לחמור הזה, אלפי שנים. לא, זה מדרש, תבין, זה לא ביולוגיה פה. זה תהליך. זה תהליך שמתחיל במסירות הנפש של אברהם אבינו, והחבוש את חמורו בעצמו, כי האהבה מקקלת את השורה ויש לו עבדים, אבל הוא בעצמו חובש את החמור, כי הוא צופה גאולה. הוא יודע שהחמור הזה, ההליכה שלו, היא במסלול שעובר דרך החמור של משה רבנו, שהולך ממדיין למצרים, לפרו, והוא ממשיך בחמור של מלך המשיח. זה אותו חמור, זה אותה הליכה, זה אותו מסלול. ארוך, בסדר, אבל אנחנו עם הנצח, אנחנו לא פחדים מדרך ארוכה. עם זמני פוחד מדרך ארוכה ובצדק. מי ששייך לנצח, מי שמחובר לאברהם ולמשה ולמשיח, לא מפחד מדרך ארוכה. גם אם החוט השוזר את החרוזים של אותה דרך, זה חמור. בסדר, זה אותו חמור. ואם על החמור הזה רחב, אברהם אבינו, ברכה משה רבנו, ברכה מלך המשיח, יש לנו סבלנות. יש לנו סבלנות, כי יש לנו אמונה. יש לנו אמונה, כי אנחנו יודעים שהכוח לצמוח קיים בתוך התהליך. אנחנו מכבדים את התהליך הזה, גם אם הוא לא תמיד נעים. גם אם הצבי שאליו נמשל המשיח, לפעמים נכסה, לפעמים נגלה, וזה נורא יפה, צבי זו חיה יפה מאוד, אבל לפעמים הוא נכסה. הוא נכסה כי איזה כפל הקרקע מסתיר אותו, והוא פשוט לא רואים. איפה הגאולה? לא רואים. לפעמים הוא נכסה כי הוא מוסווה בתוואי הקרקע. זאת אומרת, אני רואה אותו, אבל אני לא יודע שאני רואה אותו. כי מרוב הפרטים, השיחים והסלעים והחול החום, וגם הצבע האור של הצבי, יש לו צבעי הסוואה טובים. אני רואה אותו, אבל אני... העיניים שלי לא מספיק חדות בשביל לזהות אותו, ולכן הוא נכסה. אני לא מצליח לזהות, לשמוע את פעמי הגאולה בחדשות של 8 ובשל 9, במבזק של 8.5, ומכתבנו מהשטח ברבע ל-9. ומה שאני שומע בכל הדברים האלה, ומה שעולה משם, זה רק הסירחון של הגללים, ולא התודעה שזה מאיפה באו הגללים האלה, מהחמור. של אברהם, של משה, של המשיח. אבל זה מצב שהוא לא לכתחילי. לכתחילה, מה זה לכתחילה? הרי הפסוקים שמביאים את התשתית, זאת אומרת, זה מאמר חז"ל, כן? שהרב פה רומז אליו, שמתבסס על פסוקים. הקדוש ברוך הוא אמר במעשה הבריאה, את תוצא הארץ, עץ פרי עושה פרי. עץ פרי עושה פרי, וארץ הוציאה, עץ עושה פרי. עץ פרי, כלומר שהעץ הוא עצמו פרי. מה זה שהעץ הוא עצמו פרי? מה, אני אוכל את העלים, את הגל? לא. עץ שהוא עצמו פרי, זאת אומרת, יש משנו מצב תודעתי, אמוני, קיומי כזה, שאדם נהנה מהתהליך, באותה מידה שהוא נהנה מהתוצאה. אני נהנה כשאני בא למפעל ועובד, ויש לי עונג, שווה לזה כאשר אני מקבל את הצ'ק בסוף החודש של המשכורת. אותה הנאה יש לי. אני נהנה מהכנת האוכל במטבח, באותה מידה שאני נהנה מאכילתו. אני נהנה מהתהליך, הייתה היכולת ליהנות מהתהליך כמו מהתוצאה. מתחילת הבריאה, ראוי היה טעם העץ בשבילנו, כן, טעים לנו, להיות גם הוא כטעם פריו. כלומר, כל האמצעים המחזיקים איזו מגמה רוחנית גבוהה, כללית, ראויים היו להיות מוחשים. כך היה טבע הבריאה, מבחינת הכוונה האלוקית הראשונית. ראויים היו להיות מוחשים בחוש נשמתי באותו הגובה והנועם שעצם המגמה מורגשת בו כשאנו מציירים אותה. אותה נועם של המגמה, כך ראוי היה להיות גם הנועם של התהליך. אבל זה לא קרה. זה לא קרה, כן, אבל טבע הארץ, התנודדות החיים, לא ניכנס לכל הדברים האלה, ולאות הרוחניות, כשהיא נסגרת במסגר הגופניות, כשהנשמע יחזת בגוף, מתחילות הצרות, גרם שרק טעמו של הפרי, כלומר, של המגמה האחרונה, האידיאל הראשי, מורגש הוא בנעמו והדרו. אבל העצים, הנושאים עליהם את הפרי, עם כל, על אף נחיצותם לגידול הפרי, נתעבו ונתגשמו ואיבדו את טעמם. אני מדלג קצת, בכל פגם סופו לתיקון. מה אכפת לי אם היה ראוי להיות ככה וזה לא ככה? זה לא ככה. לא, תבין. מה, המצב הנוכחי הוא פגום. טוב, מה זה עוזר לי? מכיוון שכל פגם סופו לתיקון. הרצון המקורי הראשוני של הקדוש ברוך הוא יהיה. זה יבוא. זה יהיה. לעתיד לבוא זה יהיה. מובטחים אנו בבירור שיבואו ימים שתשוב הבריאה לקדמותה, וטעם העץ יהיה כטעם הפרי. אנחנו רואים, זה מתוך הספר אורות התשובה, זה תהליך של תשובה קוסמית, תשובה של העולם. וטעם העץ יהיה כטעם הפרי, וכו'. כן. ואורחות החיים המעשיים לא היו גורמים לחוץ, כלומר לציב חיץ, בעד חציצה, בעד הנועם של האור האידיאלי. הנתמך בדרכו יד האמצעים הגונים וכו'. כן. זה תהליך של תשובה של העולם, שטעם העץ הוא כטעם הפרי. ואוהבים את העץ. ותראו את העונג שיש לילדים ולאנשים שנוטעים עץ. הוא לא נהנה כשהוא ניגש לעץ המוכן כבר שנשתל כבר קודם, כבר עברו שנות העורלה, והוא לוקח וכותף ואוכל. לא. שהוא חופר את הגומה. זה קשה, ואי, הוא מעדר, והוא מזיע, והוא מחייך, והוא מלא שמחה. התנוצצות של המצב האידיאלי הזה קיים גם היום. יש שמחה גם בעמל, גם בעץ.
אז איך הוא יהיה אותו התנוצצות לעתיד לבוא?
הוא הרבה הרבה יותר, הרבה הרבה יותר. לעתיד לבוא השמחה תהיה שלמה. השמחה של התהליך תהיה שלמה לא פחות מאשר הפרי. טעם העץ כטעם הפרי. במסכת תענית יוטט, המעשה המפורסם עם חוני, נקרא אותו מהר. מעשה שאמרו לה לחוני המעגל, התפלל שירדו גשמים. אמר להם, צאו והכניסו תנורי פסחים בשביל שלא ימוקו. תכניסו תנורים, תנורים עשויים מחרס. כן? שלא התקלקלו. התפלל ולא ירדו גשמים. מה עשה? אגוגה? עשה עיגול, כן? למה נקרא שמו קוגל? כי הוא במקור היה עגול. הירושלמי ארוך, אבל במקור היה עגול. לכן קוראים לו העין והקוף מתחלפים. עוגה זה דבר עגול. ועמד בתוכה ואמר לפניו, ריבונו של עולם, בניך שמו פניהם עליי שאני כבן בית לפניך. נשבע אני בשמך הגדול שאיני זז מכאן עד שתרחם על בניך. התחילו גשמים מנטפים. אמר, לא כך שאלתי, אלא גשמי בורות שיחינו מערות. התחילו לירד בזעף. אמר, לא כך שאלתי, אלא גשמי רצון ברכה ונדבה. ירדו כתקנן עד שיצאו ישראל מירושלים להר הבית מפני הגשמים. באו ואמרו לו, כשם שהתפעלת עליהם שירדו, כך התפלל עליהם, כך התפלל שילכו להם הגשמים. אמר להם, צאו וראו עם חטא אבן הטועין. נקודה. זה הסיפור. הסיפור לא נגמר, ותראו מה קורה פה עכשיו. שלח לו שמעון בן שטח, אלמלא חוני אתה, גוזרני עליך נידוי. אבל מה אעשה לך שאתה מתחתן לפני המקור ועושה אחר רצונך וכו'. למה? למה מגיע לחוני נידוי? אנחנו כבר יודעים שגשמים, ברכת גשמים ועצירת גשמים, זה מסר, זה סוג של תקשורת. מאז שפסקה הנבואה, עד שתתחדש, כבר שאתה יכול לדבר איתנו בקודים. דרך עולם הטבע, דרך גשמים. אם יש עצירת גשמים, זה לא סתם. עצירת גשמים זה איתות לעשות תשובה. הדור הזה של שמעון בשטח זה דור עם המון בעיות. זה שמעון בשטח תיקן כתובה משום שהיו הרבה מקרי גירושין. האצבע הייתה קלה על ההדק בגירושין. זה דור, יש במקורות, בתלמוד, שהיו מחשפים בדור הזה. ינאי המלך באותו דור הרג את כל תלמידי החכמים. זה דור עם, עם, עם בעיות מוסריות. בא חוני ואומר, גשמים עכשיו. אני לא יוצא מפה, עכשיו ירד גשם. עכשיו חוני, ודאי, צדיק קדוש וטהור, היה לו את הרצון שלו, היה לו את הכוונה שלו. אבל שמעון בשטח אומר, הגישה הזאת היא מסוכנת. היא מסוכנת מבחינת המסר שיש פה לציבור הרחב. אנחנו לא שופטים פה את חוני, הוא, יש לו את השיקולים שלו, שזה נשגב מבינתנו. אבל העם שרואה את חוני עלול להתמגנט, ובקלות אפשר ללכת למקום הזה של אינסטנט, של זבנג וגמרנו. וזה מסוכן. צריך לדעת, להקשיב לרצון השם וללכת לדעת שדברים לא הולכים לזבנג וגמרנו. העולם הזה והעולם הבא, כמו שמסביר הרמח"ל במסילת ישרים, פרק א', העולם הזה זה עולם של תהליך, זה הכנה, זה העץ, לעולם הבא שזה הפרי. ולכן, נו, שמה תאמר, נו, אם העולם הבא זה העיקר, אז העולם הזה נזרק פרוסדור, נו. לא, בגלל שזה פרוסדור לטרקלין, אז העולם הזה הוא מכובד. והתורה הזאת מביאה לידי זהירות. אם העולם הזה הוא טרקלין לעולם הבא, אם העולם הזה הוא העץ לפרי של העולם הבא, אז אני מתייחס לעץ הזה בצורה ראויה, ואני פוקח עיניים, ואני מחכה את מעשיי, ואני ממשמש ומפשפש ובודק ורואה ונזהר במעשיי וכו'. ושוקל את כל דרכיי, כל מה שכתוב שם במסילת ישרים פרק א'. העולם הזה הוא מכובד בגלל שהוא עץ, בגלל שעץ לפרי של העולם הבא. בגלל שהוא התהליך שמביא את הפרי. כי יש עניין בתהליך. ואנחנו מצטרפים לתהליך עצמו ולא עם סטופר לתוצאה. ולכן, עלולים היו לא להבין נכון את חוני. ועמד שמעון בשטח והכריז ברמה, אלמלא חוני אתה, אלמלא אדם, לא, אדם כמוך שהוא קדוש וצדיק עליון, גוזרני עליך נידוי למען, ידעו כולם המעשה הזה, הגישה הזאת היא מנודה, לא זה הדרך. כן. ודאי זה היה חלק מה שהנחה את חוני, להראות כוחה של תפילה, כוחו של צדיק וכו'. אבל אנחנו רואים גם את הסכנה שיש כאן, שמזה חשש שמעון בשטח והכריז שראוי היה, אם זה לא היה חוני, לגזור נידוי על מעשה כזה. לא ככה, לא ככה מורידים גשמים. מתפללים. ריבונו של עולם, זכינו שנהיה ראויים לגשם, עושים תשובה וכו' וכו'. לא אומרים, עכשיו. אפשר לעשות לפני עכשיו. כן, אני רוצה את זה עכשיו. עכשיו. לא ככה, לא ככה מתפללים, לא ככה טובים. לא אכפת לי מה המציאות, אני לא זז מפה עד ש... זה מסוכן, זה מסוכן מאוד, כי אם יודעים שהמצב המתוקן והסופי של העולם זה גר זאב עם כבש, ונמר גדי ירבץ, חייתו חרותם לעיתים, חייתם למזמרות, לזגל גרחם, לסבם למלחמה. נו, אז יאללה די, בואו, נעשה, נוותר, נמכור, נפרוק את כל הערכים שלנו, את כל האידיאלים שלנו, את כל הנכסים, את הכל, בשביל שיהיה עכשיו שלום. ונחיה יחד עם הזאב, למרות שהוא רוצה לטרוף אותנו. כי עכשיו, כן, המשיחיות בצורה הזאת, של ודאי שנמר נגדי ירבץ, אבל עכשיו, כשהוא רוצה לטרוף את הגדי, כשהנמר יתעדן, אז הגדי יוכל לרבוץ לידו. אבל עכשיו, כשגריר זב מפיו של הנמר, אתה רוצה לרבוץ לידו? זה מסוכן. זה יהיה, אבל לא עכשיו. בפרשה שלנו השבת, בזאת השם, נקרא אחרי קריאת ים סוף, ותיקח מרים הנביאה, אחות אהרון, את התוף בידה, ותצאנה כל אנשים אחריה בתופים ובמחולות. ותן להם מרים, שירו לאדוני כי גאו גאה סוס ורוכבו רמה בים. שתי שאלות על הניסוח, איך מתוארת כאן מרים. הנביאה, שני תארים. הנביאה, אחות אהרון. א', איפה בפסוקים כתוב שהיא התנבאה? ויאמר השם אל מרים? אחר כך בסיפור עם הצרד וכו', אבל עד עכשיו, אחות אהרון, וכי איני יודע שהיא אחות אהרון? רק רגע, אם כבר מייחסים אותה לאחיה, יש לה אח יותר מפורסם קצת. משה. עונים המדרש במגילה י' ד', ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון ולא אחות משה? אמר רב נחמן אמר רב, שהייתה מתנבאה כשהיא אחות אהרון. אנחנו מדברים פה על נבואה, לפני שמשה נולד, שהיא רק הייתה אחות של אהרון. ואומרת, עתידה היא מי שתלד בן שיושיע את ישראל. למי היא אמרה את זה? לאבא שלה, לאמרה. מתי היא אמרה לו את זה? כאשר אחרי הגזרה, כל הבן, אני לא יודע, לא תשלחו. היה ייאוש. בשביל מה אנחנו מולידים להבל? שיזרקו את הילדים ליאור? עמד וגירש את אשתו. עמדו כולם וגירשו נשותיהם. זהו, אין עתיד. ובאה מרים ואומרת לאבא שלה, עתידה, אמא, שתלד בן שיושיע את ישראל. והוא נולד. והוא עמד והחזיר את אשתו, ועמדו כולם והחזירו את נשותיהם. בזכות נשים צדקניות, כן. כל כבודה, בת מלך פנימה, כבודה, המטען של האמונה שהוא פנימי, כמו הכוח לצמיחה שהוא פנימי. הוא לא חיצוני, אישה לא מצווה, תלמוד תורה, כי היא לא זקוקה כמו הגברים לשאוב את העצומות הרוח והאמונה מהתורה. איש בלי תורה הוא לא מסוגל, השם ירחם לנו יכול להגיע. אצל אישה הכבודה היא פנימה. המעיינות, האמונה שלה, הם נובעים מהפנימיות שלה. ומרים, בת כמה הייתה? 3, 4, 5. באה ואומרת לאבא שלה, עתידה אמי, והיא קיבלה נבואה, והיא אומרת לו, עתידה אמי שתלד בן שיהיה משה של ישראל. ובשעה שנולד, נתמלא כל הבית כולו אורה. הנה רמז לתורה שהוא עתיד להביא. עמד אביה ונשקה על ראשה. אמר לה, ביתי, נתקיימה נבואתך. עכשיו לוקחים נשימה גדולה, נשימה ארוכה. וכיוון שישליחו ליאור אחרי 3 חודשים, עמד אביה ותפחה על ראשה, לא תפיחה של חיבה, זה תפיחה, ההפך, זה תפיחה של אכזבה, אולי אפילו של טענה, טרוניה. ואמר לה, ביתי, היכה נבואתך? הנה, תראי, הנה הילד הזה, תראי איפה הוא עכשיו. היינו דכתיב, ותתצב אחותו מרחוק לדעה, מה יהיה בסוף? ותתצב אחותו מרחוק לדעה. זה הפסוק. מה זה לדעה? לדעת מה יהיה בסוף נבואתה. מה זה? ותתצב אחותו מרחוק. כמה רחוק? חצי מטר, 100 מטר, קילומטר? לא. יש רחוק במקום, בחלל. יש רחוק בזמן. ותתצב אחותו מרחוק, זאת אומרת שהיא עמדה שם, ואתם יודעים מה היא ראתה? היא ראתה ותיקח מרים הנביאה את אחותו את התוף בידה, ותצאנה כל הנשים אחריה. היא ראתה את קריאת ים סוף. היא ראתה את משה הזה, שהיא לא ידעה איך הוא ינצל. היא לא ידעה שהוא הולך להיות משוי, ואחר כך הוא הולך למשות את עם ישראל למצרים. היא לא ידעה איך זה יהיה. רק ידעה דבר אחד. עם ישראל יגאל. והוא יגאל את האח שלי הזה, שחל בן 3 חודשים. מה שמפריד בינו לבין היאור, שגזירת המלך אומרת שהיאור הזה אמור לבלוע אותו, זה כמה סנטימטר של התיבה הזאת, תיבת הגומל שאימא שלי עשתה. מי? מה? איפה? לא, אני לא יודעת כלום. אני לא יודעת איך הוא ינצל. זה הנציב למטה. מה יעשה לו? לדעה, מה יעשה לו? איזה אופן לדעה? מה יעשה לו? לדעת איזה אופן יעשה לו להיות ניצל? היא עומדת, היא ותתצב. היא ניצבת. היא עומדת. אנחנו מבינים שזה לא רק תיאור של תנוחת הגוף שלה. זה תנוחת הרוח שלה. אני לא יודעת איך הוא ינצל. אני לא יודעת. אז מה? אני יודע דבר אחד. הוא ינצל. הוא ינצל. הוא לא ימות. הוא ינצל והוא יציל. תצב אחותו מרחוק לדעה, כן, לדעת מה יהיה בסוף נבואתה. רחוק, 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 רחוק. רחוק בשנים. רחוק בשנים. היא ראתה אותו כבר עומד בקריאת ים סוף ומוליך את עם ישראל. זה הראייה הארוכה. הראייה הארוכה. אומר הרב באורות התחייה, פרק ה' דרכנו, בחיים הלאומיים וצידודם, כמו הצדדי היחס, כלפי היחס האנושי הכללי, האנושות בכלל, ארוכה היא מאוד. אנחנו לא עם קטן. אנחנו לא עם קצר. שההיסטוריה שלו היא קצרת טווח. אנחנו עם גדול עם היסטוריה ארוכה. ארוכים הם חיינו, וארוכים הם על כן דרכנו. גדולים אנחנו, וגדולות הנה משוגותינו, הטעויות שלנו, השגיאות שלנו. אדם קטן עושה טעויות קטנות. אדם גדול עושה לפעמים טעויות גדולות. ובשביל כך גדולות הן צרותינו, וגדולים גם תנחומותינו. נחמו, נחמו עמי, שבר כפול, נחמה כפולה. האם משום שיש שגיאות גדולות וצרות גדולות, אז מתייאשים? אז מתרפים? טעות יסודית היא החזרה מכל היתרון שלנו. החידלון מההכרה של אתה בחרתנו. צריך לדעת שלא רק משונים אנחנו מכל העמים, שלא הסניגוי, אני לא זה. אני לא הוא, אני לא ג'ורג' ואני לא מוחמד ואני לא זה. הוא ככה והוא ככה והוא ככה. איך, ירושלים מקודשת לשלוש הדתות. כן, יש על המדף 3 דתות. אני לא זה, אני לא זה, אני זה. לא. לא רק משונים אנחנו מכל העמים, משונים ונבדלים. בחיים היסטוריים מצוינים מיוחדים שאין דוגמתם בכולם ולשון. לא רק זה. כי אם גם מעולים וגדולים מאוד מכל עם. אם נדע את גדולתנו, אז יודעים אנו את עצמנו. ואם נשכח את גודלנו, אנו שוכחים את עצמנו. ועם שישכח את עצמו, בוודאי הוא קטן, קטן ושפל. נשר שלא יודע שיש לו כנפיים וחושב שהוא אכבר, במובן מסוים הוא אכבר, כי כל חתול יכול להפחיד אותו. אם אנחנו חושבים שאנחנו קטנים, אם אנחנו חושבים שאנחנו כחגבים, אז אנחנו קצת חגבים. צריך לדעת שאנחנו לא חגבים, אנחנו לא אכברים, אנחנו נשר, אנחנו אריה, גור אריה יהודה. רק בשכחת עצמנו, רק כאשר ורק בגלל שאנחנו שוכחים את עצמנו, את גודלנו, את מהותנו, את אתה בחרתנו, אשר בחרבנו מכל הים ותלם את התורה, רק בשכחת עצמם הננו נשארים קטנים ושפלים. שכחת עצמנו היא שכחת גדולתנו. נשמתנו מקפת עולם ומלואו, ומצגת אותו על בסיס אחדותו העליון. טוב, נקרא את הכל, לא נסביר את הכל, נקרא את הכל. ומשום כך היא בקרבה נשמתנו תמה, שלמה וכוללת, ואין מכלל אותם הניגודים והרכבות השונים הרגילים בנשמות עם ולשון. לא ניכנס לזה. גוי אחד אנחנו. אחד כי ייחודו של עולם. מהו אחד יחיד ומיוחד? אף ישראל. אחד יחיד ומיוחד. זהו עומק טבענו הרוחני שיש בנו בכוח מן ההכנתה. והדרך ההיסטורי שלנו ההולך את מהלכו בדרכים שונים, דרכים ארוכים, תצמח אותו מרחוק, בדרכי אורה, העוברות לפעמים גם בין הררי חושך וצמרת, הצבי נגלה ונכסה. הוא, הדרך עצמו, התהליך עצמו, ההיריון הזה של העולם הבא, של הגאולה, של הפרי בתוככי העץ. הוא עצמו מדריך אותנו להוציא את עומק טבע הווייתנו מן הכוח אל הפועל. ההיסטוריה היא מולידה אותנו מתוכה, דרך כל מה שאנחנו עוברים בתוך ההיסטוריה. אין לנו מה לעשות, ודאי שיש לנו מה לעשות. לא כמו נגר, כמו גנן, שמכיר את הטבע של המהלך, ומספק ומצטרף ופועל עם עד, ונותן את מה שצריך לעשות בשביל להביא את, את הצמיחה ואת הפריחה. הכוח לצמוח נמצא שם, בפנים. תלבא אותו, תטפח אותו, תצטרף אליו, תבוא אליו. צופה גאולה, כן? ציפית לישועה. צופה ישועה זה צופה וזה מצפה. צופה ישועה זה אחד שיודע שישועה תבוא. אני לא יודע מתי, אני לא יודע איך, אני לא יודע באיזה קצב. אני יודע דבר אחד, זה יבוא. כן, איזה אופן יעשה או להיות ניצל? זה הדבר היחיד שאני לא יודע. איך הוא ינצל התינוק הזה? אני לא יודעת. מי, מה, מתי, איך, אני לא יודעת. אני יודעת שהוא ינצל. הישועה תבוא, הגאולה תבוא. דברי הנביאים, אחור לישוב וריקה, כולם יהיו. מתי, איך? אני צופה גאולה, אני מצפה. ואני שומע את החדשות של 8 ושל 9, ואת הנמצא של 8.5, ואת כתבנו בשטח של 8:45. וצריך להיות לי אוזניים, לשמוע שם, בכל השידורים האלה, בכל הדברים האלה, את, את פעמי המשיח, את, את הקולות של הצעדים שלו. הנה, הנה, הנה זה בא. אם יש לי, להקשיב לחדשות. אם לא, עדיף לא להקשיב. אם זה מייאש, אם זה בא לי, אם זה גורם לעשות, לתפוח על הראש של הנביא, ולומר לו, איכה נבואתך? אל תקשיב לחדשות. צריך הרבה כוחות של אמונה, צריך הרבה ענווה, צריך הרבה תורה. לדעת, לשמוע בכל השלבים את הצמיחה, את, 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 את הרחש של, של הצמיחה. אבל זה שם. וצופה הגאולה יודע שהגאולה תבוא. הוא בטוח, הגאולה היא ודאית בשבילו, והוודאות שלו, הביטחון שלו, זה ביטחון התשובה בעצם. ביטחון התשובה זה כוח שפועל במציאות. הוודאות של אנשי האמונה מקרינה ומשפיעה ופועלת על המציאות, וזה אחד הדברים שמזרזים את הגאולה. צופה הישועה פועל עם אל ומזרז את הצמיחה, במידה שאפשר לזרז צמיחה, כלומר לספק את התנאים, א', בוודאות שלו בישועה, וב', ביכול שלו להצביע ולומר, הנה, 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 זה, זה. אתם רואים? זה שייך לתהליך. זה חרוז שנשזר במחרודת הארוכה הזאת. השלב הזה, התופעה הזאת, כן? מה, איך זה מקדם אותנו? המבצע הזה בעזה, מה, איזה כוחות רדומים זה עיר בעם? אחווה, מסירות נפש, צדקות. הנה, אתם רואים? זהו, זה שלב. ציפית לגאולה? היית מאלה שיודעים שהגאולה תבוא, וכיוונת את דעתך ואת עיניך להצביע על הדברים ולומר, הנה, הנה, אנחנו מתקרבים. הלוואי שנזכה להיות מאותם צופי גאולה, מהאנשים שיש להם סבלנות, יש להם נשימה ארוכה, שיודעים להתייצב ולראות מרחוק, לכבד את העץ, לא רק את הפרי, ואת יטו בשבט, בפירות, שפרי הוא טעים. אתה לוקח לפפון, עם כל הכבוד לירקות, פירות זה, זה בריאה יותר טעימה, יותר יפה בדרך כלל, אני חושב, ויותר עמידה, שמתם לב? זאת אומרת, לפפון, מחוץ למקרר, כמה זמן מחזיק? כמה ימים, מקסימום. פירות יכולים להחזיק הרבה זמן, נכון? יש להם משהו שהוא, יש בו רמת החיים, במובן היסודי של המילה, היא גבוהה יותר. החיוניות שיש בפירות היא גבוהה יותר, היא מתבטאת בכושר העמידות שלהם גם כן. אז ככה להתבונן מזה, לקחת מזה כוחות, כוחות לעודד את עצמך, ומתוך כך נזכה למה שכתוב בירמיה, הנה ימים באים, נאום השם, והקימותי את הדבר הטוב אשר דיברתי על בית ישראל ועל בית יהודה, בימים ההם ובעת ההיא, אצמיח לדוד צמח צדקה, ועשה משפט וצדקה בארץ, בימים ההם תיוושע יהודה וירושלים, תשכון לבטח, אמן.